Hein, la maçonne des arbérages.
Elle est comme kiss, non? Shalom uvracha. אנחנו כן בשיעור האחרון של יום זה. ובכן, כן, אנחנו עכשיו נעסוק בשאלות ותשובות. שאלות אתם טובים, תשובות נראה. כן, בבקשה, דבר.
בסוף של השיעור הקודם, יש לי למעשה שתי שאלות, אבל בסוף השיעור...
תבור על השאלות.
בסוף השיעור הזה, מה קרה לגבי המדינה?
כן.
שעכשיו עושים תזה. אני אקרא... סינתזה זה לוקח את הדברים הטובים או לפחות מתוך התזה וזה לא אנטיתזה. מה שקרה שפחות כפי שאני חושב, לקחו כאן את הדברים הלא טובים גם מהבית הראשון גם מהבית השני, ויש כאן
אני חוזר על שאלתך כדי שזה יוקלט. אתה אומר, בשיעור הקודם אמרנו שהמדינה היא סינתזה של בית ראשון ובית שני, ועכשיו אתה מבין שזה צריך להיות סינתזה של הדברים הטובים, ולמעשה אתה רואה שנעשתה סינתזה של הדברים הרעים של בית ראשון ובית שני. זאת אומרת, אם אני מקבל את טענתך כראוי, זאת אומרת שהיום אנשים כשמזמינים את החברים שלהם לאיזה happening או לאיזה ערב נחמד ביחד, אז המסמר של הערב זה שלוקחים תינוקות ושורפים אותם באש על המזבח. וגם אני, זה לפחות נגיד הדברים הרעים של בית ראשון, ואני מבין גם שיש לנו שלוש חילות צהל שנלחמים זה בזה בירושלים. כלומר, שיש צבא של אנשי הימין, צבא של אנשי שמאל, צבא של החרדים, נלחמים זה בזה עם טנקים ומטוסים. ככה אני מבין. טוב, אז אני באמת לא ידעתי שזאת המדינה שבה אנחנו חיים, אבל... אתה דיברת על שלקחנו את הדברים הרעים של שני הבתים.
אלא שמתוך הבית הראשון, אמר הרב שהרעיון הפרטי, הרעיון הציבורי הלאומי היה בסדר, אבל הפרטי לא היה בסדר, וההפך בזמן הבית השני.
נכון.
והיום יש תחושה שלא זה ולא זה.
למה? אני רואה שגם זה וגם זה. אני רואה שיש חזרה אל הדרישה של החיים הטבעיים בכל תוקפם שהיה בבית ראשון, ואני רואה שיש סולידריות לאומית אדירה שיצרה את מדינת ישראל ואת צה"ל. אז אני חושב שדווקא הדברים הטובים של בית ראשון ובית שני מתאחדים זה עם זה.
התרבות הפרטית היא בסדר? היא אפילו מתקדמת, מתרחקת.
מה? והלאומי,
זה בסדר, אנחנו היום, אני לא
כך, אני... הרשה נא לי לחלוק עליך. ובכן, דבר. נו, שאול.
מבחינת המצב הפוליטי בארץ.
הפוליטי בארץ, כן.
מרגישים שיש איזשהו ייאוש, ציבור חושב שהולך להיות
מה אתה רוצה שאני אענה לך?
זאת התשובה.
רק רגע, אתה זוכר שאנחנו באמצע דיאלוג? אני חוזר על השאלה. שאול כהן שואל, שהרי אנחנו רואים שהמצב הפוליטי במדינה הוא של ייאוש מוחלט, מדברים על מסירת הר הבית, יהודה ושומרון, הגולן, מה צריך לעשות? עד כאן שאלתך? כן, אז אני שאלתי אותך, מה אתה רוצה שאני אענה לך? למה? כי השאלה שלך, שאתה מנסח אותה, יש בריח חריף של כיוון. אז מה אתה רוצה שאני אענה? יש לו כיוון, אני רוצה להגיד משהו. אבל אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני לא חושב שהציבור מיואש, אני חושב שהציבור רוצה למסור את הר הבית ואת יהודה ושומרון ואת הגולן. כלומר, זה לא שזה מבחינתו ייאוש, זה לא שמישהו מבחוץ בא וקופה את זה. זה אפילו המנהיגות הפוליטית מציעה דברים כאלה, כי חושבת שזה מה שיקדם את הפופולריות שלה. אז סימן שזה מה שהעם רוצה. אז כך שהעם לא מיואש, העם דרך כלל מלא תקווה. אנשים כמוך הורסים את התקווה. וכפי שאני אמרתי פעם לממם שלי, אסור שיהיה הסכם שלום, כי אז יעצור את התהליך. כן, אני שמעתי חבר כנסת ושר בממשלת ישראל שאמר שהוועידה באניאפוליס זה חשוב מאוד, גם אם היא לא תגיע לתוצאות, שהיא תציע לפלסטינאים אופק מדיני. זה יפה, לא? זאת אומרת שאתה לא מדבר במונחים של להגיע למשהו, אלא להיות בדרך. זאת אומרת, זה העדפה של ההשתלמות על פני השלמות. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, זה מה שאני תמיד אני אומר, שאנשים בעלי אמונה צריכים לצאת מתרדמתם הפוליטית ולהיכנס לפוליטיקה. מה זה להיכנס לפוליטיקה? לא לדרוש שותפות בשלטון או הטבות מצד השלטון שיתייחס אל היהודים הדתיים כאל יהודים בתוך המדינה הפולנית, אלא תביעה לתפיסת הגה השלטון. טוב, הלאה, שאלה הבאה. מדוע היתר מכירה עדיף על השיטות האחרות? טוב, בסדר, מה השאלה?
יש מצב של אחדות או פירוז בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית מבחינת הפרט והכלל וההבדלים בין מה שהבית ובית שני, היום אנחנו רואים שיש פירוז בין המושגים האלה בפרט ובכלל. זה שהפירוז הוא קטן יותר, ברוך השם. זה שבמקום שיהודים יהרגו אחד השני בשפיכות דמים, יש רק גירוש יהודי גוש קטיף בלי שפיכות דמים, ברוך השם. אבל זה עדיין מראה שיש פירוט. זה שזה קטן, ברור השם, וזה רק יעזור מה לתקן את זה. אבל עדיין מהותית, גם בשור הפרט, גם בשור הכלל, אנשים תופסים את המושגים האלה כמופרדים.
נכון.
וזה אומר שאנחנו לקחנו את הדבר השלילי שהיה בבית ראשון.
לא.
רק יותר חמור בבית ראשון. ואת הדבר השלילי שהיה בית שני, רק היום בתחום בית שני. ויש לנו אותו יותר בקטן היום.
לא, זה אומר דבר אחד פשוט. שההתאחדות הסינתטית בין שני אידאות, היא פועלת כמטוטלת. והמטוטלת, עד שהיא מגיעה לאיזון, יש לה תנודות. והתנודות הולכות קטנות. אבל יש תנודה. אם אין תנודה, אין חיים. כן. היתר המכירה. כן, שנת השמיטה. קודם כל להסביר על מה מדובר, אולי כולם יודעים. בשנת השמיטה אסור לגדל פירות וירקות. בארץ ישראל. ולפני 120 שנה בערך, כשהתחילה להתחדש ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל, נוצרה בעיה, מה עושים בשנת השמיטה? אם לא יגדלו תוצרת בשנת השמיטה, עלול היישוב להיחרב. והדבר הזה גם יכול להגיע לידי קרוב לפיקוח נפש עבור החקלאים שלא היה להם מה לאכול. כתוצאה מזה, הציעו הרבנים פתרונות שונים. הפתרון שהפך להיות היותר מרכזי זה מכירה. כן? מוכרים את האדמה לגוי באופן פורמלי, ואז אפשר להמשיך לעבוד את האדמה כיוון שהיא שייכת לגוי, ופוסקים לדעת כדעת המבית ולא כדעת הבית יוסף, שיש לגוי יכולת להפקיע קדושה בארץ ישראל. זה נקרא היתר המכירה, שאחרי שהניגו אותו גדולי ישראל, קיבל גם את הגושפנקה של הרב קוק, ואחר כך הפך להיות כמין נועל כמעט קבוע של מועצת הרבנות הראשית לדורותיה. עד הרבנות הראשית דהיידנה, שכולם עסקו במה שנקרא היתר המכירה. אמנם היה ויכוח על זה בימי הרב קוק עצמו, כשהמתנגד הגדול היה הרב יעקב רידבז מצפת, אבל העמדה שהתקבלה אצל רוב מורי ההוראה וכל מי שעול הציבור היה בידו, לנהוג לפי היתר המכירה. אחרי ההתנגדות של הרידבז, הלכה והתחזקה התנגדות על ידי הרב אברהם ישעיהו קרליץ, החזון איש, שכתב דברים קשים מאוד נגד היתר המכירה, ולכן בכל היישובים הדתיים ששמעו לו, לא נהגו לפי היתר המכירה, אלא נהגו לפי היתרים אחרים. כן, כשבאופן בסיסי משתדלים משמע לשמור את השמיטה כדין תורה, למרות שזה לא בדיוק מה שהתורה התכוונה, כי הרי התורה התכוונה שהחקלאי ינוח וישבות, ועוד שלפי החזוני שיש כל מיני היתרים נוספים. הדבר הזה הלך והחריף עם השנים. בשמיטה הקודמת הרב הראשי דאז עמד תחת לחץ כביר של הציבור החרדי שהתנגד ליתר המכירה, ובסוף הוא עשה את יתר המכירה, אבל יצא באור שיניו, כשבסופו של דבר בירושלים למשל היה בלגן אטומי, אי אפשר היה להשיג כמעט שום דבר ביתר מכירה. עכשיו, מה האלטרנטיבות? זה מלחמות. האמת היא, מה הסיבה הפנימית של המלחמה נגד יתר המכירה? אפשר לעשות כל מיני השערות, קשה מאוד לדעת. יש בוודאי אצל חלק מהם אנשים שחושבים באמת ובתמים לשם שמיים שיתר המכירה זה לא בסדר, ושצריך דווקא את השיטה של החזון איש לקבל. יש מן הסתם אצלם אנשים שחושבים את זה. אבל יש גם, בגלל שזה מזוהה עם הרבנות הראשית וזה מזוהה עם הרב, זה חלק מהעניין, וזה גם נובע ממצב שבו האדם מעדיף את הצלחת הפרטית שלו על פני טובת הכלל. זה סוג תפיסה של היהדות בתור זה שאני צריך לצאת ידי חובה, כשגורלה של מדינת ישראל הוא פחות חשוב. כן? זה פחות. ואם בגלל זה לא תהיה חקלאות יהודית, ובגלל זה לא תהיה מדינה, ולא תהיה... אז מה? נחזור לגלות, אז מה? מילא אנחנו בגלות. ככה זה שיש את זה. אבל קשה לדעת בדיוק את כל הפרטי. עכשיו, האלטרנטיבות הן כדלהלן. האלטרנטיבה האפשרית היא לאכול מפירות של שנה שישית. רק שאני רוצה לראות אותך בעוד 10 חודשים אוכל מלפפון שליקטו אותו לפני חודש. זה קצת בעיה. מלפפון לא יישמר. גם לא במקרר, קל וחומר לא במקפיא. זה שהקפאה הורסת את המלפפון. אבל כל זמן שיש יבול שישית, מה טוב ומה נעים? יבול של שנה שישית. אפשרות שנייה זה לאכול מפירות שגידלו ערבים, מה שקרה יבול נוחרים, שזה האפשרות המועדפת היום בציבור החרדי, שהדבר הזה הוא חמור פי כמה וכמה ממה שמאשימים את הרב קוק שהוא מתיר איסור לא תכונם. לא תכונם, אסור למכור קרקע לגוי בארץ. מדוע? משום שלא לתת לו חנייה בקרקע. אבל כשאתה מחזק את הכלכלה הערבית על ידי שאתה קונה עשרות אלפי טונות מהיבול הערבי ואתה מחזק את החסדם בארץ, זה ודאי פי כמה וכמה חמור. עכשיו מדבר על זה שיש בזה רדיפה של אחינו בית ישראל המסכנים. אז זה ודאי שהפתרון הזה פסול. אלא מה? יש אפשרות אחרת. תביא יבוא. יבוא? כתוב, או קנו מיד עמיתך. שצריך לקנות לכתחילה מיהודים ולא מגוי. זה לא שיש איסור מוחלט, אבל ודאי שיש העניין של העדפה. לא רצוי. מה? נכון, אסור למכור אותה. אבל אם יש יותר מחירה, אתה יכול לקנות ממנו. יש אפשרות אחרת, והיא מה שנקרא אוצר בית דין. אוצר בית דין זה דבר שמקורו בתוספתא, שבית דין שולח ללקט מן השדה עבור הציבור, ואז יוצא שהמלקט, שהוא שליח של הבית דין, מקבל משכורת קבועה מהבדין, בלי קשר למה שהוא מביא, איזה כמויות הוא מביא, איזה איכות הוא מביא. והיום יש גופים שמשלמים מזכורת לחקלאים, כלומר התשלום הוא בלי קשר לכמות ולאיכות של היבול, נותנים תשלום קבוע לחקלאי, לפעמים הוא מרוויח, לפעמים הוא מפסיד, זה נקרא אוצר בדין. אוצר בדין. וזה משווק בין היתר על ידי גוף הנקרא אוצר הארץ, שעוסק בדבר הזה.
אבל מי זורע?
מה זה אוצר התורה?
אוצר התורה זה רשת של בתי ספר בצרפת.
לא. זה אוצר הארץ.
אני מתכוון לאוצר הארץ.
זה לא אוצר
הארץ. מה?
אבל מישהו צריך לזרוע.
מישהו זורע. אז הם זורעים.
זה
ספיחים. כן, מה שגדל. לא, הם לא זורעים. אבל מה שגדל. נגיד, אתה זרעת לפני ראש השנה. עכשיו זה גדל. העגבניות עכשיו יוצאות. אז מי, אסור ללקט אותם, סתם ככה. כן, איסור ספיחי. אבל אם בית דין הולך ולוקח את זה בשבילך, מחלק לך, אם אתה מנוי וכו' וכו', אז זה בסדר. קוראים לזה אוצר בית דין, ויש היום יהודים שנותנים לזה העדפה. כן, חושבים שזה יותר טוב, כשזה מצד האמת זה יותר גרוע. מכמה סיבות? א', זה מוזכר אמנם ברמב"ן, אבל לא ברמב"ם, ולמרות שזה תוספת המפורשת, הרמב"ם לא הביא את זה, סימן שהוא לא סובר את זה להלכה. לפחות לפי חלק מהפוסקים שפירשו כך את הרמב"ם, בין היתר, הרב קפח. דבר נוסף, אם כבר הולכים לפי הרמב"ן, אז למה לא ללכת עם הרמב"ן עד הסוף? הרמב"ן אומר שמחירה לזמן לטובת יהודים איננה אסורה. זה בדיוק מה שעושים בהיתר המחירה. אז אם כבר, תלך לפי הרמב"ן. דבר שלישי, לגבי ביעור, כן, הרי יש איזה זמן שבו צריך לבער את התוצרת. מה זה לבער את התוצרת? לפי הרמב"ן הכוונה להפקיר אותה. אתה מפקיר את התוצרת שלך, אחר כך זוכה בה בחזרה. זה מין תחבולה כזאת. לפי הרמב"ם זה לא מועיל, כי לפי הרמב"ם צריך לחלות את זה לגמרי. לכן יש כאלה שנותנים דווקא בברית מילה, נותנים לתינוק שהוא בוכה, נותנים לו יין של אוצר בית דין, כדי שיזכה במצווה. אז הוא אומר, לעד רבה, לפי הרמב"ם מכשילים אותו בעבירה, שבמקום לבער את היין הזה, שותים אותו. יש אפשרות אחרת. אשלו לדבר על זה גם שיש בעיה, באוצר בדין אי אפשר לייצא, כי דבר שיש בו קדושת שביעית אי אפשר לייצא אותו. אשלו לדבר על זה שרוב עם ישראל לא יודע לשמור על דיני קדושת שביעית, אז אתה מכשיל אותו. אז יש פה כמה בעיות. הכסף גם קדושת שביעית, זה בכלל בעיה. טוב, דבר נוסף, יש אפשרות אחרת, מה שנקרא מצה מנותק. יש גידולים של גידולים של מצה מנותק תחת גג ומעל הקרקע, אז אפשר להקל בדיעבד שזה לא נקרא קדוש קדושת שביעית לפי מאן דאמר שמיטס בזמן הזה דרבנן וכו' וכו'. אז אבל זה לא מועיל לכל הגידולים, זה יש רק חלק מהגידולים שזה מועיל, חוץ מזה שלא כל חקלאי יש לו כסף להשקיע במצה מנותק. אפשרות נוספת זה מה שנקרא, אני אפילו מתבייש מהביטוי, ערבה דרומית. כן, יש כאלה שאומרים, יש מקומות במדינה שהם אינם חלק מארץ ישראל, ולכן אין שם דין שמיטה. הדבר הזה הוא בעייתי ביותר, גם הרב אליהו זיני, אני חושב, דיבר על זה הרבה, שספק גדול אם אפשר להגיד שהיום יש משהו שהוא תחת שלטון מדינת ישראל ואין בו קדושה. יש מה שנקרא קדושה שלישית, לדעת הרמב״ם, כל חלק של ארץ ישראל שנכבש מדעת רוב ישראל, יש לו דין תרומות ומעשרות ושמיטה לכל דבר.
כן.
בזמנו הרב אהרון סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, אחיו של רב יוסף שבר סולובייצ'יק, אמר שכל סיני חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה. היה שזה נכבש על ידי צה"ל במלחמת ששת הימים. אז בקיצור, הדבר הזה הוא לא פשוט, הוא גם מחליש מבחינה לאומית, גם אם היינו מקבלים את זה להלכה, הוא מחליש מבחינה לאומית את הקשר עם הארץ. ומה עם כל החקלאות שאיננה באזורים האלה של ערבה דרומית וכדומה? בקיצור, הפתרון של היתר המכירה לעומת זה הוא פתרון שנעשה על ידי גדולי ישראל ולא מן הקטנים, והיה דעתם של רוב החכמים באותם הימים שזה נקבע, ולכן הוא עדיף על כולם. אבל יש אפשרות נוספת, אבל זה צריך להכין כבר מהשמיטה הזאת לעוד 7 שנים. היום הטכנולוגיה של הקירור היא כל כך מפותחת שיש לנו כן יכולת היום לשמר תוצרת מהשנה השישית, במיוחד שבשנים האחרונות הקדוש ברוך הוא כן מקיים את הבטחתו, והשנה היו ענפים שבהם הייתה תוצרת של פי שלוש מהרגיל. שפכו טונות רבות לים בגלל זה. אבל היום יש לנו אפשרות, לא בכל הענפים, אבל בהרבה מאוד ענפים, לפתח פתרונות קירור, ואז נוכל באמת לשווק את השנה השישית, ולא לאבד שווקים בחוץ לארץ, שזה עיקר הסיבה של ההיתר. גם רוצה להוסיף שיש... יש, אם מדברים כבר על רוח התורה, כן, אנשים אומרים אוצר בדין יותר טוב, זה לא נכון, כי אומרים זה יותר לפי רוח התורה. רוח התורה זה שהחקלאי לא יעשה כלום בשנה השביעית, לא שילקט ויעשה איזושהי תחבולה, כן? אלא החקלאי צריך לשבת בבית וללמוד תורה, זה רוח התורה. כן, מישהו אחר מלקט, גוי, אבל זה לא מה שעושים היום באוצר בדין. היום באוצר בדין זה בעל השדה בעצמו, הוא שליח של בדין יענו. בבקשה.
הם אומרים שכשהרב קוק אמר את זה, אז הוא אמר בפירוש בזמננו עכשיו.
נכון.
עד
שהמצב ישתפר. הרב קוק אמר שכל פעם צריך לבדוק מחדש. נכון. בינתיים המצב הוא שצריך לעשות יותר מחירה. אגב, הרב קוק גם דרש עוד משהו. הוא אמר שמלאכות דאורייתא בשדה יבוצעו על ידי גויים ולא על ידי יהודים. אז יש כאלה שרצו לומר שמכיוון שהיום רוב החקלאים לא נשמעים להוראה הזו של הרבנות, אז היתר מכירה הוא לא נכון. שטויות במיץ עגבניות. גם אם עוברים על ההוראה הזאת, היתר כן חל.
זה עגבניות.
מה? היום כן, אתה צודק. אגב, דיברתי עם הרב וייטמן, שפועל לשם היתר המכירה בתמ"א הרבנות הראשית. הוא מכר כמעט את רוב האדמות החקלאיות במדינת ישראל. כשהוא ישב עם כל חקלאי, עם אשתו של החקלאי, אחרי שהוא בירר אצל מי הבעלות החוקית, ובפני עורך דין החתים אותם על המחירה. כן? אמר לי הרב וייטמן, לא אכפת לי, אני בעד יותר מחירה, בתנאי שזה מחירה, הוא אמר לי. זה לא, זה באמת, זה מחירה.
הרב דיבר במכון מאיר על הנושא הזה, בנושא הים.
כן.
אחרי הרב, אמר, ההפך הגמור ממה שהרב דיבר. זה היה משהו מדהים, ובסוף אמר, אני בעד יותר המחירה. כל הטענות
מי הרבה איתן?
כן, נגד יותר המחירה.
כן, ובסוף?
ובסוף הוא אמר, אבל אני ממונה מטעם הרבנות ליותר המחירה, זה הג'וב שלי, זה אני אקבל בסוף.
אה כן, ככה הוא אמר?
זה משהו
מוזר. אני הייתי לא שמעתי את
השיעור של מכון מאיר.
אני לא שמעתי, אני אף פעם לא שומע את השיעורים של מכון מאיר, לדעתי הם לא טובים. כן? טוב, בסדר, אז זה יטופל. כן. לא, הזמנתי אותו אליי הביתה, צעקתי עליו בהתחלה. הוא אמר, לא, אתה תזמין את הרב אלישיב, תצעק עליו, מה הוא אומר? בבקשה, כן.
נושא אחר
למשל. כן.
כיצד ניתן להכיר...
אגב, סליחה, אני רוצה לספר בנושא הזה רק דבר אחד, אנקדוטה קטנה. הרב, הייתי בניחום אבלים אצל הרב אברהם שפירא. הגיע לשם הרב מצגר, הרב הראשי לישראל. והוא סיפר... שיש, יצא קרוז של רבנים נגד היתר המכירה, אבל הרב אלישיב תיקן אותו וכתב שלא יכתבו שהיתר המכירה הוא לא בסדר, כי זה פוגע ברב קוק, אלא שיכתבו שזה היה בסדר. נו, בכל זאת יש מודה במקצת. טוב, נו, בבקשה.
אם אתה ניתן להגיע למצב של בגלות עצמית בלי שלילת הקיום,
איך אפשר להגיע להתבטלות עצמית בלי שלילת הקיום? פשוט מאוד, על ידי שאני מתבטל לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הרי רוצה בקיומי, אז אני מקבל את קיומי בגלל שזה רצונו. זהו, הבנת אותי? פשוט, אני מסכים להיות עצמי כי הקדוש ברוך הוא רוצה בזה, ואז אם אני לא אהיה עצמי אני עובר על דבריו. זה כמו שמישהי לאחרונה כתבה לי מכתב, אני נשואה כבר שנה אבל עדיין אין לי ילדים ואני נורא לחוצה מזה, אבל אני לא רוצה להזדקק לרופאים, אני רוצה רק לפתוח בקדוש ברוך הוא, האם אתה יכול להתפלל עבורי? עניתי לה, אם את מאמינה בקדוש ברוך הוא תעשי מה שהוא אמר, הוא אמר ללכת לרופא.
חוץ
מהתפללתי מישהו ביקש, אני מפלל. כן,
ככה שמעתי
מאוד מאוד. אמן. כן. נו. שאני אמרתי את זה. לא, אני פשוט עשיתי מה שנקרא חישוב, כן? אתה מדבר על זה שבפורים זה היה לפני שנתיים. עשיתי חשבון. עשיתי חשבון. לא, הוא אומר שבפורים הוא שמע שאני אמרתי שבערך בעוד 20 שנה ייבנה בית המקדש. הייתי, לא, אבל את החישוב עשיתי לפני שהייתי שיקור. לא, עשיתי חשבון. על פי כמה מקורות, יש לי 4 מקורות שונים שפחות או יותר כולם מצביעים על אותה שנה. עכשיו, כמו כל החישובים מהסוג הזה, אם זה יהיה, זה יהיה, אם לא יהיה, לא יהיה. אבל זה, הרמב״ם באיגרת תימן אומר שאסור לעשות חישוב הקץ. אבל אחרי שהוא כותב את זה, הוא בעצמו עושה חישוב, לא מתי יבוא המשיח, אלא מתי תתחדש הנבואה. הוא אומר, וזה מן הסתם קרוב זה לזה, כי המשיח והנבואה זה מן הסתם קרוב לאותו זמן. אז משמע מהרמב״ם שאסור לחשב מתי יבוא המשיח, אבל מותר לחשב דברים הקרובים לזה. אז לפחן אני לא חישבתי מתי יבוא המשיח, כי זה חישוב הקץ וזה אסור, עשיתי חשבון מתי יבנה בית המקדש. אז יצא לי בערך בסביבות שנת 2027, משהו באזור הזה. זה משהו כזה. עכשיו, האם מותר, אני לא אכעס אם יבנה כבר מחר או היום, ואם לא יבנה חזרה לי עד אז, נקרא נחכה, בסדר. זה אחד מהארבעת לא, זה יכול להיות פלוס מינוס שנה. כלומר, כי יש חישוב שיצא לי 2026 כאלה של 2028, אז זה פלוס מינוס שנה.
באותו איגר בתימן הרמב״ם אומר שסעדיה גאון היה מוצדק לעשות חישוב.
הוא מסנגר על רבנו סעדיה גאון על זה שהוא חישב את בוא המשיח ויש הוא רצה לעודד את העם. זה משהו אחר. אבל הוא עצמו לא עושה ככה. כן? כן. בבקשה.
חשבון של הרב יהיו איזה 200 שנה, נניח שהעולם אמור להיות 6,000 שנה.
נו.
מה יעשו ב-200 שנה שלהם במשך?
יקייפו. יקייפו.
המקורפלת תעמוד?
מה?
המקורפלת תעמוד? זאת אומרת, לא יהיה יותר ניסיונות אין מבחן לאדם, כאילו, אז מה הטעם בקופה כזאת ארוכה?
מה עושים 200 שנה בלי מטוטלת?
לא. 175
שנה זה כמו שבין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד וכו'. זאת אומרת שכל גיל בא להופיע באדם ממד אחר של האישיות שלו. אז צריך גם איזה זמן למשיח, זמן לגלות, זמן לזה. זה הפשלה, קוראים לזה הפשלה. אתה שואל? אז על זה אני עוד לא עניתי. כן? כי לא נתת לי. ה-200 שנה האחרונים זה לא בלי עלייה וירידה. רק שזה בלי משבר. זה כמו בספר שיר השירים. שספר שיר השירים הוא טרגדיה אחת גדולה, כי הרי כשהיא מוכנה הוא לא מוכן, כשהוא מוכן היא לא מוכנה. נפגשים לרגע, נפרדים להרבה זמן. ובסוף הספר, סוף סוף נפגשים, נכון? היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. ואז מה היא אומרת לו? ברך. ברך דודי עוד מלך עד יצביעו, לא פרדים על הרי בסמים. זה חורה מזעזע. סוף סוף נפגשנו, ומה את אומרת? ללכת. אבל אחינו הספרדים נוהגים להוסיף מיד אחר כך את הפסוק עוד פעם, היושבת בגנים חביבים מקשיבים לקולך השמיעיני, כאילו שמיד אחרי הבריחה הוא חוזר. כלומר, זה בא לומר שבניגוד למצבים טרגיים שבהם האוהבים נפגשים למעט זמן והפירוד להרבה, במצב האמיתי יש פגישה ארוכה אבל פירודים קצת כדי להוסיף אהבה, כי הרי גם אוהבים זקוקים לפירוד. מובן? אז לכן, זה ממשיך, אבל זה כמו שבשבת. אין? האם בשבת אין עבודה? יש, אבל פחות. אין? טוב, מה עוד? אין, בבקשה.
מספר פעמים כשהיום נשאל עליו לגבי השואה.
פעם אחת.
אני זוכר יותר. בכל אופן, אמר עליו שזה יהיה בצד השני של הדף.
נכון.
זה השתיקה.
נכון.
אני מאמין שהתשובה היא כך, השתיקה היא יפה לנושא הזה.
לא, לא הבנת אותי נכון. לא אמרתי שבנושא השואה השתיקה יפה, אמרתי שהשתיקה נותנת תשובה. זה מה שאומר רב נחמן שם. רב נחמן אומר שיש תכנים שכדי להגיע אליהם צריך להשתיק את הרציונליות הרגילה, ואז על גבי זה אתה מגיע לתכנים יותר עליונים שאינם ניתנים להבעה במונחים שכליים רגילים, אבל הם ברורים למי שמבין אותם, למי שמפנים אותם.
מי שמבין אותם בסוף זה היה הצדיק או הצדיק?
מספיק להיות צדיק, עשי הצדיק, הרי להיות צדיק זה בחירה.
לציבור הכללי אין אפשרות?
לא, יש אפשרות לציבור הכללי, על ידי שהצדיק מעיין בזה, אז הוא מעלה אותם משם. ואז גם בלי שהם מבינים איפה זה בא להם, הם מבינים יותר. זה מה שרב נחמן
אומר. הוא לא מסוגל לעשות.
צריך למנות צדיק.
צריך להיות קיים צדיק.
תייצר אותו. מה? כולם צדיקים? מה פתאום? לא נכון. יש בהם ישראל צדיקים, יש בינונים, יש רשעים.
ממנים אותו, עושים אותו בכם?
כן.
הרב, יש שם צדיק אמת.
האם יש היום צדיק אמת בעם ישראל? הביטוי צדיק אמת מקורו בברסלב. פעם שאלו את הרב גדליה קניג, שהיה ראש חסידי ברסלב בצפת. אגב, הוא היה יצור נדיר, כי הוא היה גם ציוני. בברסלב זה לא כך מצוי. שאלו אותו, האם יש בין כל הצדיקים שאנחנו מכירים מישהו שהצליח להיות הצדיק שרב נחמן מדבר עליו? אז הוא אמר, רק אחד, הרב קוק. אז זה יכול להיות, אם כבר זכינו שהרב קוק היה, אז יש להניח שאפשר למצוא. הרב קוק אב, הרב קוק הבן, ורוח הקודש של תלמידיו. זה מסוכן מה שאני אומר, נכון? הלאה. כן. מה אתה רוצה? וואי 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 וואי. טוב, ננסה להיות תמציתיים. קשה לי לחזור על השאלות, אני אענה ישר. השאלה היא מה זה קירוב, מה זה תנועות חזרה בתשובה. יש שני ביטויים שמשתמשים בהם כדי לתאר את הפעולה הזאת, שלדעתי הם אומרים את ההפך אחד מהשני. האחד זה קירוב רחוקים, השני זה קירוב לבבות. קירוב רחוקים משמעותו אני קרוב, בוא אני אעזור לך להיות כמוני. זה סוג של גסות רוח. קירוב רחוקים זה ההנחה שאני ואתה רחוקים, בוא נתקרב ביחד אל הקדוש ברוך הוא. בגלל שיש בך תכנים שאתה נושא שאצלי חלשים, יש אצלי תכנים שאצלי חזקים ואצלך חלשים, בוא נעשה אינטראקציה בינינו, נתקרב ביחד. מה? זה קירוב לבבות. כן, זה קירוב הלבבות. וזה האופן שבו אני לפחות פועל ומשתדל גם להכשיר אנשים בסדנאות שיזמתי בנושא הכשרת מרצים ליהדות לציבור החילוני. זה דבר אחד. אז זאת אומרת, צריכה להיות הכרה שכשאתה בא להחזיר אדם בתשובה, אתה בעצם גם אתה בא לחזור בתשובה, כי יש לך מה לקבל ממנו. לא, העניין הוא כזה, כל זמן שאתה לא תפנים את מה שיש אצלו ואין בך, אתה לא תצליח איתו. יכול שאתה תצליח נקודתית, אבל זה ייעצר באיזשהו מקום, כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן. כלומר, כל זמן שהדתיות לא הצליחה להפנים את הערכים האמיתיים שיש בחילונות, אין לה סיכוי להצליח למזלנו. אז זה בסדר. אז כך שכל אחד עושה את התפקיד שלו, הקדוש ברוך הוא עושה את שלו. עכשיו, לגבי הממשלות, יש תמיד שאלה שנשאלה במיוחד בעקבות ההתנתקות, או קצת לפני אפילו, האם צריך להתחבר למדינה ולהשפיע מבפנים, או להתנתק מהמדינה ולחיות בקדושה. זה ויכוח כזה. יש כאלה שהם בעד החיבור, יש כאלה שהם בעד הניתוק. לדעתי שתי השיטות האלה נובעות מטעות זהה. המחשבה שלא אני המדינה, כשמצד האמת המדינה זה אני, כמו שאמר לואי 14. כלומר, אני לא צריך להצדיק או לא להצדיק, כלומר, להתחבר או לא להתחבר, כי אני בעצם המחולל של המאורעות, לא פחות מהשני. בעוד שעד עכשיו התרגלנו במידה מסוימת להיות פרשני המאורעות. ולכן כל אחד מעלה את התפקיד שלו, הוא משתדל גם לתקן את הטעויות של כולם. צריך לתקן את כולם, גם את הממשלות הכושלות, גם ציבורים אחרים וכדומה, גם את עצמנו. על פי מה אתה קובע את הקריטריון? לפי, אני אגיד לך סוד, מה שנראה לך. ככה כל אדם עושה בעולם. כל אדם בעולם יש לו עמדה. זה הפעם מישהו אמר לי, תגיד, אתה חושב שרק אתה צודק וכל האחרים טועים? אז אני אמרתי, כל מי שיש לו דעה חושב את זה. טוב?
אבל כל הרב, כשאתה אומר... כן. אתה אומר,
אני והחילונים מתכוונים, אבל אתה לא בא איתו לערב ותוגע?
לא.
אז איך אתה רוצה להזמין
אותו לדעת לריקודי עם? אם
זה מעניין אותו, אם הוא לא רוצה, שלא יבוא.
אז איפה הנקודה שקשת?
אבל אני צריך להבין למה הוא הולך לריקודי עם. כן, למה? מה הוא חיפש שמה שהוא לא מצא אצלי? זה מה שאני צריך לברר. אז זו, אז צריך שגם אצלי זה יהיה טוב וישחרר ושמח. מישהו שאל אותי במייל האחרונה, תגיד לי, מדוע אצל האשכנזים כל שנה משנים מנגינה בתפילה? תפילות מנגינות חדשות וכו'. זה תימני ששאל אותי. הוא אומר, אצלנו, הוא אומר, אתם יודעים, אצלנו אותו דבר כל הזמן. לא, אז אמרתי לו, אמרתי לו, כי אשכנזים עברו טראומה לפני כמה מאות שנים, בגלל הפרעות, גזרו על עצמם עצבות. אז עכשיו הם מנסים לצאת מזה. כלומר, יש בזה משהו. זאת אומרת, תחשוב טוב טוב, מאיפה באה החילונות? היא באה בין היתר כתגובת נגד לחסרונות הנוראים, אולי המוצדקים, אבל, לא, אבל חסרונות בכל זאת, שגדלו בחברה האשכנזית באירופה. אז צריך לשאול את עצמך, למה הוא הולך לריקודי עם, ומה אתה צריך לאמץ מזה. היה פעם איזה יהודי אחד בשם אליעזר בן יהודה, אולי פעם דיברנו עליו, שארגן במושבה עקרון ריקודים, מחולות. הוא אמר, בשביל להחזיר לעם ישראל את שמחת החיים. אז כתבו עליו בעיתונות החרדית בירושלים, אם חפץ לומר בן יהודה בשמחת החיים, ילך לו פריזה. כלומר, מה פתאום? שמח? פעם אחת היה איזה חתונה של תלמיד של מכון מאיר בבני ברק. מכון מאיר נשאו, היה שמח מאוד, היה שם אחד האנשים מהמשפחה החרדית, שמע שמאוד התפעל, הוא אמר, זה מדהים, גם יראת שמיים וגם שמחה. כן, בבקשה.
לציבור הזה או למשל יש מה להציע שזה גם משפר וגם שמחה וגם כיף? אני יודע בכל המקרים
האלה. בסדר, תראה, אני בא לעורר את השאלות אצלך. על מה אני צריך לתת את התשובות? תמצא את התשובות. כן, בבקשה.
ו
באמת, אני חושב,
כאילו, אני חושב, מה קורה גם שם? זה גם חושב. שמת לב שעברת ממונח אחד למונח השני. אמרת רגש, אחרי זה אמרת פרט. שמת לב להבדל? כי הרבה פעמים הדיבורים על רגש הם עלייה של הפרטיות. אז עכשיו אני לא נגד זה שאדם יגיד יש לי צרכים של פרטיות, של פרט, אין לי בעיה, רק שלא יעשה מזה אידיאל. אלא כמו שאנחנו היום צרכנים של כל מיני דברים כאלה, יש גם של, אנחנו צרכנים של דלק, אנחנו גם צרכנים של רוחניות. אז זה הופך את היהדות לסוג של פולקלור, וזה קצת יותר רציני מזה.
כן?
לא, לא. מה שבונה את עצמי זה עיר מכפת לי מהכלל. אני זוכר פעם היה באיזה יישוב בארץ, היה ויכוח בתוך היישוב, האם להביא עולים מאתיופיה. עכשיו צריך להבין, זה היה לפני העלייה מאתיופיה. כשהיו מגיעות קבוצות קטנות בחשאי, זה היה אפילו לפני מבצע משה. היו מגיעות קבוצות קטנות בחשאי. והיו קולטים אותם דווקא ביישובים קטנים כדי שלא ידעו על זה, כדי שלא ידברו על זה. אז פעם ביקרתי באיזה יישוב קטן, שמעתי שיש ויכוח האם לקבל אותם או לא לקבל. מישהו אמר, יש לנו מספיק בעיות ביישוב גם כך. השני אמר, הבעיה של היישוב זה שמתעסקים בבעיות שלנו. לא יודע, אני חושב שקיבלו אותם. טוב?
אבל לגבי מה שאמרת, לגבי הפרט והרגש, אנחנו מתחילים מהאמונה, והאמונה היא לא דבר שזה נתפס בסרט. אנחנו מתחילים מהרגש, זאת אומרת, זה כל הבסיס של המערכת החיים של האנשים.
זה באמת נכון, זה באמת, זה באמת מה שחושבת הנצרות. אני לא חושב שהאמונה מתחילה מהרגש.
האמונה מתחילה מדבר שהוא לא
התפרס. כן, אני לא חושב שזה נכון. כל ספר הכוזרי מתנגד בתקיפות לעמדה הזאת. כל ספר הכוזרי, כולו, בנוי על זה שאין אנחנו מאמינים בדבר שלא הוכח. זה ספר הכוזרי, שהגר"א אמר עליו שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. כן. זאת תהיה השאלה האחרונה, כי אני רואה שסתם אנחנו נמרחים. כן, דבר. תראה, כשאתה אומר משיח, גאולה ועולם הבא, זה הבנתי. ההמשך, כל המושגים האלה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תגיד משהו ברור, אני יודע על מה אתה מדבר. לעתיד לבוא, כן, מה עוד? תחיית המתים, נו. מה, אתה לא יודע? גאולה זה המצב שבו עם ישראל יוצא מעבדות לחירות. בסדר? כן, בטח. אנחנו כבר בגאולה, זה כמעט 60 שנה. מלך המשיח זה מלך בן דוד, מבית דוד, שאנחנו מעמידים אותו בראשן. מתאים עליו כמה תפקידים חשובים. העולם הבא זה אחרי תחיית המתים. תחיית המתים זה שהמתים חיים. מה עוד? זהו. טוב, עד כאן להיום. שלום, תודה רבה.
תודה.